slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, י' א' במרחשוון תשפ"א, מסכת העירובין, דף פ"א. 24 דפים, 24 ימים לסיום מסכת העירובין על ק"ה דפיה, השתבח שמו הגדול עד. היום בשנת 1657 שנים לבריאת העולם, מתושלח הצדיק בן חנוך נלקח לבית עולמו, והוא בן 969 שנים. היום הזה בשנת בית אלפים רשתת לבריאת העולם, רחל אמנו בת 36 שנים נפטרת מן העולם הזה ועוברת לעולם הבא, ונולד בנה בנימין, ונפטר היום בשנת בית אלפים שי"ח לבריאת העולם. וכשרחל אמנו מתייצבת לפני בורא עולם ומבקשת על בניה כי איננו, מבטיח לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. הגאולה קרובה לבוא בעזרת השם ובישועתו. היום בשנת תקנ"ח עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי מנחם נחום בן רבי צבי מצ'רנובל, בעל מאור עיניים. בשנת תרמ"ד נלקחה נשמתו לבית עולמים של רבי אברהם בן רבי יצחק מתתיהו ויינברג מסלונים, בעל יסוד העבודה. בשנת תרע"ט עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד שלמה בן רבי נוח נפתלי רבינוביץ' מקוברין. בשנת תרצ"ו נלקחה נשמתו לבית עולמים של רבי יהודה לייב בן רבי רפאל חסמן, מחבר הספר אור יעל. בשנת תפשין עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי פסח בן רבי פסח פרוסקין מקוברין. ובשנת תפשין ה' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יצחק בן רבי יוסף יוספה רוזנברג, השם יקום דמו, בעל גבורות יצחק. בשנת תפשין סמך א' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי משה בן יוסף לוי, מחבר הספר מנוחת אהבה, תפילה למשה וברכת השם. ובשנת תפשין עין ב' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של ראש ישיבת מיר, הגאון רבי נתן צבי בן רבי אליהו מאיר פינקל, זכר צדיקים לברכה. זכותם הענקית תגן עלינו, משפחת לומדי הדף היומי, ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז או אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. רדיו כל חי, זו יחסני על כל התורה, נשמע בארצנו ומחוץ עלה, והתדרים בהם מגיעים קולות התורה להניח ברכה בתוך בתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים לרפואתה של אימה במהירה של היולדת חווה לאה בת אסתר, לרפואה של אימה לאורך ימים טובים, אל נרפן עלה לחווה לאה בת אסתר, אל נרפן עלה לחווה לאה בת אסתר, אל נרפן עלה לחווה לאה בת אסתר. הופך כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור וטירופה לכל עמו בית ישראל, ירפם במהירה ברפואה של אימה. נקרא כעת כמה פרקי תהילים לרפואת היולדת חווה לאה בת אסתר, לרפואה של אימה במהירה. ומי שיוכל שיצטרף, ואין כל כביר לא אימס ותפילת רבים. פרק י' ג' בתהילים, למנצח מזמור לדוד, אדנה אדוינוי תשכחני נצח, אדנה תסתיר את פניך ממני, אדנה אשית עיצות בנפשי, יגון בלבבי יומם. אדנה ירום אויבי עליי, אביטה ענייני אדוינוי אלוהי, יאירה עיניי פן ישן המוות. פן יאמר אויבי יחלטיב, צרה יגילו כאמות. ואני וחסדך בטחתי, יגל לבי בישועתך, אשיר על אדוינוי, כי גמל עליי. תהילים חף. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוינוי ביום צרה, יסגב חשם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסהדקה. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. ייתן לך חלבביך וכל הצדך ימלא. ננרננה וישועתך ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוינוי כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע אדוינוי משיחו, יענה ומשמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אי לב הרכב ואי לב הסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, אמא קרו ונפלו, ואנחנו קמנו ואני תודד אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראינו. תהילים קוף חף אלף, שיר למעלות אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי ממי אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. תהילים קוף למד, שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות תשמור יא אדוני, מי יעמוד כי עמך, סליחה למען תברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי מאדוני החסד והרבה עם עובדות. והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. ותהילים קוף ממבית, משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה, קולי אל אדוני עזק, קולי אל אדוני את חנן, נשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד. והתעטף עליי רוחי ואתה ידעת הנתיבתי באורך זו, הלך תמנו פח לי. הבית ימין הוא ראה ואין לי מכיר עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים. הקשיבה אל רינתי כי דלותי מאוד, הצילני מרודפיי כי אמצו ממני. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים, כי תגמול עליי. לרפואת היולדת, חווה לאה, בת אסתר, לרפואה שלמה במהירה, ולאורך ימים טובים, ארוכים ולשלום. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי שלא יארא דבר תקלה, לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת, מצווה ריש זין, שלא לבוא על אישה נידה, משורשי הנידה כתבתי בפרשת זאת תהיה, על עניין זווה, מצווה קוף סמך וב ומצווה קוף פי בית, מה שידעתי, וכלל העניין כי השם יתברך ירחיק מעמו, אשר בחר כל תומה וכל לכלוך וכל נזק. גם כן אמרתי שם, מה יהיה העניין לפי הדומה שהחליין השם יתברך לנשים בכל איזה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וריאה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היום בבסיעת הדשמי הגדולה, פרק השינון, הסיכום והחזרה. הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף השמונים, דף פי במסכת עירובין. בסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, בשיתופי מבואות תחומין ותפשילין, האם צריך לזכות זאת לכולם? והתשובה, לשמואל במבואות צריך ובתחומין לא, ולרב להפך. ופסק רב נחמן לחום רק כשניהם. שאלה שנייה, מדוע לשמואל ברובי תחומין? אין צריך לזכות, אומרים התוספות, משום שקניין דירה של שיתוף נעשה ברשות אחרים, ואילו שביטה נקנית בהפקר, או שעירובי תחומין רק לצורך מצווה נעשים, וגומר בדעתו גם בלא קניין, או כיוון שאין מערבין תחומין אלא מדעתו. שאלה שלישית, האם אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו והתשובה, כשהדירה אוסרת היא מערבת, וכשאינה אוסרת אינה מערבת? שאלה רביעית, האם עושים לחי או קורה מעצי השירה ומדוע, והתשובה לרווחיה עושים לחי אבל לא קורה ולרש לקיש גם קורה? שאלה חמישית, מהו שיעור האוכל הנצרך לשיתופי מבואות וחצירות והתשובה? כשמרובים מ-18 אנשים צריך כדי מזון בית צעודות לכולם, ואף שיש בזה רק חי גרגורות ולא יגיע לכל אחד כגרוגרת, וכשמועטים כך כגרוגרת לכל אחד. והשאלה האחרונה והשישית בדף פי, שאלנו מה הדין כשנתנו כשיעור ואחר כך התמעט והתשובה, מוסיפו מזכה להם, ואם הם מאותו המין אין צריך להודיעם, ואם ממין אחר לאופן אחד צריך להודיעם, ולאופן השני כיוון שרק נתמעט ולא קלה לגמרי אין צריך להודיעם. אלה המוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינו לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף פי במסכת עירובין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, י' בחשוון תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף פ"א במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פ' עמוד ב', מן המשנה המצויה שש שורות מתחילת העמוד, משנה הפותחת במילים נתמעט האוכל, מוסיף ומזכה ואין צריך להודיע. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מבאר את המשנה מתי צריך להודיע לבני המבוי או החצר כשהוא נוטל מהם פת בשביל שיתוף או בשביל עירוב. ובפשטות המשנה מדברת בשיתופי מבואות שבהם דיברה המשנה קודם, אבל דין זהו גם בעירובי חצרות. מה קורה אם אחר שהניחו שיתוף למבוי או עירוב לחצר, אומרת המשנה, נתמעט האוכל שהניחו בשביל השיתוף או העירוב מהשיעור האמור במשנה בסמוך. מוסיף ומזכה להם עוד מזון משלו ומצרפו לשיתוף או לעירוב. כלומר, שאם הוא מוסיף משלו, אז הוא צריך לזכות להם את מה שהוא מוסיף, אבל אם הוא נוטל משלהם, אין צריך שחייה שהרי הוא כבר שלהם. ואף אם הוא מוסיף משלהם, אין צריך להודיע להם, משום שכבר מתחילה נתרצו כולם לעשות שיתוף או עירוב. אבל אם הוא מזכה להם משלו, אף אם לא נתרצו לעירוב קודם לכן, אינו צריך להודיע להם, כיוון שהעירוב זכות הוא להם. ממשיכה המשנה ואומרת, נתוספו עליהם, אם נתווספו עליהם עוד אנשים אחרים שלא היו שם כשהניחו את השיתוף או העירוב הראשון, מוסיף עוד מזון משלו על השיתוף או העירוב הראשון ומזכה את מה שהוא מוסיף לאילו שנתווספו. ואז אינו צריך להודיע להם שהשיתוף זכות הוא להם, שהוא מתיר להם להוציא מחצרותיהם למבוי ואין להם צד הפסד בו, ואף אין לחוש שמה הם מקפידים על העירוב כיוון שהוא מזכה להם משלו. ואם הוא מוסיף להם משל הדיירים שנתווספו, אין צריך לזכות להם, אבל צריך להודיע להם לידע אם רוצים הם בשיתוף או העירוב. כי יש לחשוש שהם מקפידים על מה שנטל מהם ואינם רוצים לתת אותו לכל בני המבוי. ואם הם מקפידים על כך, אין השיתוף מועיל, כמבואר לילה בדף ממתת עמוד א' לגבי עירוב, שאם מקפיד אחד מבני החצר שלא יוכלו בני החצר מהפת שנתן לעירוב, העירוב אינו מועיל, שאין מועיל העירוב, אלא כשיש שם שותפות נוחה ועריבה. מבאר את המשנה מהו השיעור שצריך לשיתוף ולעירוב, כמה הוא שיעורן של שיתופי מבואות. מפרש רבינו יונתן ששאלת המשנה כמה הוא שיעורם זה גם על עירובי חצרות ששיעור אחד להם כמו לשיתופי מבואות. אבל המגיד משנה ורבי עובדיה מברטנורה כתבו בדעת הרמב״ם שבעירובי חצרות אם הם מערבים בכיכר שלם אין צריך שיהיה בו שיעור. ואפילו אם אין בו אלא כאיסר מערבים בו לכל בני החצר. אם כן שואלת המשנה כמה הוא שיעורם של שיתופי מבואות בזמן שהן אנשים מרובים, והכוונה שיש שם הרבה בעלי בתים בחצר או הרבה בעלי חצרות במבוי, אבל אם אין שם הרבה בעלי בתים, אף אם יש לכל אחד מהם הרבה בני בית, אין זה נחשב מרובים, שאין זה תלוי אלא בבעלי הבתים או בעלי החצרות. אז בזמן שהם מרובים, צריך מזון בשיעור של שתי סעודות לכולם. כלומר שדי בשיעור אחד של שתי סעודות, אף אם יש במבוי בני אדם רבים מאוד. ובטעם הדבר כותב רבינו יונתן, שכיוון שמזון שתי סעודות הוא שיעור חשוב, די בשיעור זה לכולם, אף אם אין בו כגרוגרת לכל אחד ואחד. בזמן שהם מועטים, והגמרא תבאר שעד 18 אנשים הם נחשבים מועטים, מ-18 ומעלה נחשבים מרובים, כי מזון שתי סעודות הוא 18 גרגורות. אם יש שם יותר מ-18 בני אדם, אם יניחו כגרוגרת לכל אחד ואחד, יהיה שם יותר ממזון שתי סעודות. אז אין צריך כגרוגרת לכל אחד ואחד, ודי במזון שתי סעודות לכולם, ורק בפחות מכך צריך להניח כגרוגרת לכל אחד ואחד. אז בזמן שהם מועטים אין צריך מזון שתי סעודות, אלא די בשיעור של כגרוגרת, כתענה יבישה לכל אחד ואחד מבני החצר או המבוי. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים שצריך שיהיה שם כגרוגרת לכל אחד, או שיהיה שם מזון שתי סעודות בתחילת העירוב, כשבאים עכשיו להניח עירוב, אבל בשיערי עירוב, כשהיה שם עירוב ונתמעט, די שישאר ממנו כלשהו, ואין צריך שיהיה שם כגרוגרת לכל אחד או מזון שתי סעודות. כותב רשי שרבי יוסי חולק על תנא קמא שאמר שאם נתמעט העירוב צריך להוסיף עליו. אומר רבי יוסי שאין צריך שיעור בעירוב אלא בתחילה, אבל אם נתמעט העירוב אין צריך להוסיף עליו. והטעם שמקילים בעירוב שאף אם נשתייר שם כלשהו הוא כשר, משום שלא אמרו שצריך לערב בחצירות אחר שהניחו גם שיתוף במבוי, אלא כדי שלא לשכח את התינוקות. שלא ישכחו הנערים תורת העירוב, שאם יעשו רק שיתוף למבוי לא ידעו הנערים מהעירוב, שהנערים הקטנים אינם יודעים מהשיתוף שנעשה בין אנשי המבוי. ומשום כך אמרו שיערבו אף בחצירות כדי שיראו התינוקות, וכיוון שאין צריך לעירוב זה מן הדין, הקלו שיהיה קשר גם אם נשאר בו כלשהו. שיתוף שעושים במבוי מועיל גם בשביל העירוב שצריך לעשות בכל חצר וחצר, ומאחר שעשו שיתוף למבוי, לא היה צריך לעשות עירוב בחצרות אלא כדי שיראו התינוקות, וזאת דעת רבי מאיר לאיל בדף ע' א' עמוד ב'. אבל חכמים סוברים שסומכים על שיתוף במקום עירוב, ובמקום שעושים שיתוף אין צריך כלל לעשות עירוב. נחלקו שם המוראים בביור מחלוקתם. יש מי שסובר שמסו שיתוף בפת. גם רבי מאיר מודה שאין צריך לעשות עירוב, ולא נחלקו אלא כשעשו שיתוף ביין, שחכמים סוברים שגם אז מועיל השיתוף במקום העירוב, למרות שאי אפשר לעשות עירוב חצרות ביין מכל מקום מתוך שמועיל היין לשיתוף מבואות ומועיל גם לעירוב. רבי מאיר סבר שצריך לערב בחצר כדי שלא ישכחו התינוקות תורת עירוב. ויש מי שסובר שאם עשו שיתוף ביין גם חכמים מודים שמן הדין צריך לעשות גם עירוב. שאין יין מועיל לעירוב. המחלוקת רק אם עשו שיתוף בפת שלחכמים מועיל לשיתוף גם בשביל העירוב. ולרבי מאיר צריך לעשות עירוב כדי שלא ישכחו התינוקות תורת עירוב. זו היה המשנה שלנו הראשונה בדף פי עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה מבואר שרק אם נתמעט האוכל של העירוב, אז אף כשהוא מוסיף משל בני המבוי, אינו צריך להודיע, ומשמע שאם קלה האוכל לגמרי, כשהוא נוטל מהם שוב צריך להודיע להם. מברר את הגמרא באיזה אופן מדובר בדין הזה. שואלת הגמרא במה יסקינן, באיזה אופן מדובר? אילה, אם האם לומר שמדובר במין אחד, שהוא מוסיף על העירוב מאותו המין שערבו בו בפעם הראשונה, קשה, מה איריה, מדוע נקת התנה דווקא נתמעט? הרי באופן זה אפילו אם קלה עירוב לגמרי, נמי גם כן אין צריך להודיע, כפי שתאמר הברייתא בסמוך, אלא מה יש לנו לומר שמדובר בשני מינים, שהוא לוקח עכשיו ממין אחר? גם כן קשה, באופן זה אפילו אם נתמעט העירוב ולא קלה לגמרי, נמי לו גם כן אינו יכול ליטול מבלי להודיע. דתניא שנינו בברייתא, שאם קלה האוכל של העירוב ממין אחד, אם הוא נוטל עכשיו מאותו מין שהיה העירוב הראשון, אין צריך להודיע. ומבאר המאירי שכשהוא מערב מאותו המין, אנן סעדי, שכשם שרצו כשהניח את העירוב תחילה, כך הם רוצים עכשיו. אבל בשני מינים אין לנו יודעים אם הם רוצים לערב גם כמין שהוא נוטל מהם עכשיו. אז אומרת הברייתא, אם קלה האוכל של העירוב, אם הוא נוטל עכשיו מאותו מין שהיה העירוב הראשון, אין צריך להודיע, אבל משני מינים, אם הוא נוטל עכשיו ממין אחר, צריך להודיע. תרץ את הגמרא, היא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב שהמשנה מדברת כשהוא נוטל עכשיו ממין אחד מאותו המין שערבו בו תחילה. היא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב שהמשנה מדברת כשהוא נוטל עכשיו משני מינים, שלא מאותו המין שערבו בו תחילה. ומבארת הגמרא, היא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב שהמשנה מדברת כשהוא מערב עכשיו ממין אחד מאותו המין שערב תחילה, ובאמת סוברת המשנה, שאף אם קלה עירוב לגמרי אין צריך להודיע. ומה היא נתמעט? מה הכוונה נתמעט שנאמר במשנה? נתמטמט. קלה האוכל לגמרי. או נחסר הוא בו. היא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב שהמשנה מדברת משני מינים. כשהוא מערב עכשיו ממין אחר, ואף כשהוא מערב ממין אחר, אם לא קלה עירוב הראשון אין צריך להודיע. וקלה שייני, שונה הדין המבואר בברייתא, שבשני המינים צריך להודיע מהדין המבואר במשנה, כי הברייתא מדברת רק שקלה עירוב לגמרי. רק באופן זה צריך להודיע, אבל אם רק נתמעט העירוב, אין צריך להודיע. ואף שהוא נותן עכשיו ממין אחר, אין צריך להודיע. ולמה? ביאר רבינו יונתן שכיוון שנשאר עדיין מהעירוב הראשון, אינו נראה עכשיו כעירוב חדש. ומועילה ההסכמה הראשונה שלהם לעירוב, ורק אם קלה לגמרי שצריך לעשות עירוב חדש, אז אין מועיל רק אם הוא לוקח מאותו המין. והמאירי כתב שאויל וחלק מהעירוב עדיין קיים, מן הסתם נוח להם שיעמוד העירוב כתיקונו בשיעור שלם באיזה מין שיהיה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נתוספו עליהם, מוסיף ומזכה, ואם הוא מוסיף משלהם, צריך להודיעם. מביאה הגמרא מחלוקת אם בעירובי חצרות בתחילת העירוב צריך להודיע. אמר רב שזיבי, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, זאת אומרת, יש ללמוד מהדין המבואר במשנה, שכשהוא נוטל מהדיירים שנתווספו שלא היו בתחילה בעירוב, צריך להודיעם, שחלוקים עליו חבריו על רבי יהודה, שרבי יהודה סובר שאף שכמערבים בפעם הראשונה אין צריך להודיע, למי שנוטלים משלו, דתנן שנינו במשנה לקמן בדף א' עמוד ב'. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים שאין מערבים אלא לדעתו של אדם בעירובי תחומין, שאין אנו יודעים אם נוח לו לקנות שביטה במקום העירוב, כיוון שהוא מפסיד שאינו יכול להילך לצדדים האחרים שמחוץ לעיר. אבל בעירובי חצרות שאינו מפסיד כלום בעירוב, מערבים בין לדעת בין שלא לדעת, ואף שהוא מערב ממזון שלו. ובר רב חיסדא לומר שאין לומר שכשאמר רב יהודה במה דברים אמורים בא לפרש את דברי תנא קמא, אלא בא לחלוק על תנא קמא, שלתנא קמא גם עירובי חצרות צריך דעת ולרב יהודה אין צריך דעת. שואלת הגמרא פשיטא דחלוקין, פשוט וברור שמשנתנו שאמרה שאם נתווספו דיורים צריך להודיע חולקת על רב יהודה, ומה בר רב שזיבי להשמיענו? תרץ את הגמרא, יש חידוש בדבריו של רב שזיבי, מה הוא דתימה? שמה תאמר שאף משנתנו סוברת כרב יהודה שבעירובי חצרות אין צריך להודיע? וכשאמר רב יהודה במה דברים אמורים, הוא בעצם בא לפרש את דברי תנא קמא. ומה שמפורש במשנה שצריך להודיע, אני מי לדברים אילו אינם אלא בחצר שעומדת בין שני מבואות והיא פתוחה לשניהם. והוא הדין לבית שהוא עומד בין שתי חצרות ופתוח לשניהם, שאין אנו יודעים עם איזה מבוי רוצה היא להשתתף. שבזה גם רב יהודה מודה שצריך להודיע. אבל חצר של מבוי אחד שאינה פתוחה אלא למבוי אחד אימה לו, שמה נאמר שבזה לא אמר התנא של משנתנו שצריך להודיע. כמה שמלני, שמיענו רב שזיבי שאין אומרים כן. אומר רב שזיבי שהוא שמע מרב חיסדא רבו, שמשנתנו מדברת בחצר שהיא פתוחה רק למבוי אחד. וגם בזה אמר תנא קמא שצריך להודיע. זו דעת רב חיסדא, אבל לכמן בדף פ"א עמוד ב' תביא הגמרא את דעת רב יהושע בן לוי שסובר שכל מקום שאמר רב יהודה באמת דברים אמורים, כוונתו לפרש את דברי תנא קמא ולא לחלוק. ומבארת הגמרא שלדבריו צריך לומר שמשנתנו מדברת בחצר שעומדת בין שני מבואות שאיננו יודעים עם איזה מבוא היא רוצה להשתתף. והטעם שצריך דעת, מבאר רש"י שצריכים אנו לידע שאינו מקפיד על המזון שנוטלים ממנו ולא אכפת לו לתיתו לכל בני המבוא, כי המקפיד על עירובו אין עירובו עירוב. אומרת הגמרא שנינו במשנה כמה הוא שיעורו של השיתוף שמניחים במבוא בזמן שהם עירובים מזון שתי סעודות לכולם, ובזמן שהם מועטים כגרוגרת לכל אחד ואחד. עכשיו מבארת הגמרא כמה הם מרובים. כמה הוא מרובין, שואלת הגמרא, כלומר כמה בני אדם צריך שיהיו במבוי ויהיה די להם במזון של שתי סעודות. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, 18 בני אדם. הבינה הגמרא מדברי שמואל שרק אם יש שם 18 בני אדם הם נחשבים מרובים. אבל אם יש שם יותר מ-18 אינם נחשבים מרובים. ותמאה הגמרא וכי רק 18 נחשבים מרובים ותו לא, יותר מ-18 אינם בכלל מרובים. והרי אם 18 בני אדם נחשבים מרובים, יותר מ-18 ודאי מרובים הם. תרץ את הגמרא, אימא, יש לפרש בדברי שמואל. מ-18 ואילך, מ-18 ועלה, הם נחשבים מרובים. שואלת הגמרא, מהי 18 דנקת? מה הטעם שנקת דווקא 18 ועלה שהם נחשבים למרובים? משיבה הגמרא, אמר רב יצחק בריידר רב יהודה, לדידי מפרשה למיני דאבא, אני שמעתי את פירוש המשנה מאבא שלי רב יהודה, שהמשנה להקל בה, ואמרה, שאם יש שם מזון שתי סעודות, אין צריך שיהיה כגרוגרת לכל אחד. וכל שאילו מחלקו, אם יחלקו למזון שתי סעודות ביניהם ואין מגעת גרוגרת לכל אחד ואחד, שבאופן זה אם ייתן לכל אחד מהם כגרוגרת לעירוב, יהיה שם יותר ממזון שתי סעודות, הן מרובין שאמרה המשנה וסגי ודי להם במזון שתי סעודות. והיא לא, אם אין שם די בני אדם, שאם יחלקו מזון שתי סעודות ביניהם יגיע לכל אחד פחות מכגרוגרת, שבאופן זה, אם יהיה שם כגרוגרת לכל אחד, עדיין יהיה שם פחות ממזון שתי סעודות, הן מועטינינו. הם נחשבים למועטים, וצריך להניח כי גרוגרת לכל אחד. ורב יהודה שאמר בשם שמואל שמרובים הם 18 בני אדם ולא פירש שמרובים הם, כל שאילו יחלקו להם מזון שתי סעודות לא יגיע לכל אחד כי גרוגרת. אגב, אורחי כמה שמלן, בא לפרש את המשנה הזו, אמר לנו דרך אגב שחשבון זה עולה ל-18 בני אדם ומשמיע לנו בזה, לשתי סעודות אביין 18 גרגורות. שיעור מזון שתי סעודות זה בשיעור של 18 גרגורות. כותב הגאון יעקב שלפי זה, כשיש 18 בני אדם במבוי, הם אינם מרובים, שהרי מרובים הם רק כשיש במבוי כל כך, שאם יחלקו מזון שתי סעודות, לא יגיע לכל אחד כגרוגרת. ואילו 18 בני אדם, כשיחלקו להם מזון שתי סעודות, יגיע לכל אחד כגרוגרת. ומה שאמר רב יהודה ש-18 הם מרובים, כוונתו היא שמ-18 ומעלה, הדין שווה שדי במזון שתי סעודות, שב-18 בני אדם כשמניחים גרוגרת לכל אחד, יש שם המזון שתי סעודות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף פי עמוד ב'. המשנה מבארת במה אפשר לעשות עירוב לחצר ושיתוף למבוי. אומרת המשנה, בכל מערבין בחצירות ומשתתפין במבוי, חוץ מן המים ומן המלח שאינם מזון, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, בחצר, בעירוב חצרות אין מערבים בכל דבר, אלא כיכר שלם הוא עירוב, כלומר שאין מערבים אלא בפת שלימה. ואפילו מאפה שאה, אפילו כיכר שהוא עשוי משאה קמח והוא פרוסה שנחתך ממנו מעט, אין מערבים בה. והסיבה לכך, תאמר הגמרא לקמן בדף פ"א עמוד א', שסבר רבי יהושע, שאמרו חכמים שלא יערבו אלא בפת שלימה כדי שלא יבואו לידי איבה, שחששושים יוכלו לערב בפרוסה, אם ייתן אחד פרוסה ואחד שלימה, מי שנתן שלימה יבוא לידי מחלוקת עם מי שנתן פרוסה. אבל כיכר אף שאינו גדול אלא כאיסר, איסר זה שם מטבע קטן, המטבע הקטן ביותר מהמטבעות העשויות מכסף, ומשקל איסר הוא כמשקל 4 גרגירי שעורה, כיכר אפילו שהוא קטן בגודל של איסר, והוא שלם שלא נפרס, מערבין בו. כותב רש"י שמה שאמר רבי יהושע שמערבין בכיכר קטן כאיסר, ראינו שכיכר זה הוא מין שאפשר לערב בו. אבל ודאי כדי שיחול העירוב, צריך להניח הרבה כיכרות עד שיהיו שם שיעור של כגרוגרת לכל אחד מבני החצר. זוהי המשנה השנייה, בדף פי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא במנך לקורא בלזר ורבי יהושע, ומקדימה לבאר, מדוע נשנו כאן דברי רבי אליעזר, למרות שהם כבר נשנו להיל. שואלת הגמרא תנין אחד הזימנה, הרי כבר שנינו פעם אחת את האמור במשנה, כי הרי שנינו לעיל בדף חבב עמוד ב', כשעסקה המשנה בדיני עירובי תחומין, בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח. אז מה באה המשנה כאן להשמיענו עכשיו? וסברה הגמרא ששתי המשניות מדברות, בין בעירובי תחומין ובין בעירובי חצרות. מתרצת הגמרא אמר רבה, משנתנו באה להפוק עם דרבי יהושע, להוציא מדברי רבי יהושע דאמר שכיכר אין, כיכר ניתן לערב בו, אבל מי דאחרין אלו, שאר דברים לא, אין מערבים בהם. ולכך כמה שמלן. לכן השמיענו רבי אליעזר שאין הדין כך, אלא בכל אפשר לערב. ואילו לא חזרה המשנה ואמרה את הדין הזה כאן, היינו מפרשים שבכל מערבים שאמרה המשנה לאיל בדף חבב, היינו רק בעירובי תחומין, שבהם גם רבי יהושע מודה שאין צריך לערב דווקא בפת. אבל בחצרות כולם סוברים כרבי יהושע שאין מערבים אלא בפת. ועכשיו שאמר רבי אליעזר את הדין הזה כאן בסמוך לדברי רבי יהושע, אנו למעידים שהוא חולק עליו וסובר שגם בעירובי חצרות מערבים בכל דבר. מקשה אביי על רבא שלא מבואר בדברי רבי אליעזר שהוא חולק על רבי יהושע. אי טיבי יקשה אביי לרבא, איך ניתן ללמוד מדברי רבי אליעזר שהוא חולק על רבי יהושע וסובר שאף בעירובי חצרות מערבים בכל דבר? הרי שנינו בברייתא בכל מערבים עירובי חצרות ובכל משתתפים שיתופי מבואות שעושים שיתוף למבוי בין בפת בין ביין בין בשער פירות. ולא אמרו לערב בפת אלא בחצר בעירובי חצרות בלבד. והברייתא הזו היא קשה, שהרי מן שמת דאמר פת אין מי דאחרין אלו. מי הוא התנא שסובר שבעירובי חצרות מערבים רק בפת ולא בשער דברים? רבי יהושע, שאמר את הדין הזה במשנה. ואם כן התנא של הברייתא ודאי רבי יהושע ובקטני. ואף על פי כן אמרה הברייתא בכל מערבין. אלא ודאי צריך לפרש שמה שאמרה הברייתא בכל מערבין עירובי חצרות, היינו שמערבין בכל מיני פת. היינו פת עשויה מכל מין דגן. אבל לדעת רבי יהושע צריך שתהיה הפת שלימה. ואם כן, אף במשנתנו יש לפרש שלא באה לומר שמערבין בחצר בכל דבר, אלא באה לומר שמערבין בכל מיני פת. היא אינה מדברת בעירובי תחומין, אלא רק בעירובי חצרות, וכך מתפרשות המשנה והברייתא. שבכל מיני פת מערבין בחצירות, ובמבוי משתתפים בכל דבר חוץ ממים ומלח. אלא אמר רבא בר בר חנה, באה הגמרא לבאר לדברי אביי, מה באה המשנה כאן להשמיענו. אלא מסביר רבא בר בר חנה, אם ניתן לומר שהמשנה חזרה וכתבה שוב, שבכל מערבים ומשתתפים כדי להוציא מדברי רבי יהושע, היינו רק להפוק, רק להוציא מסוף דבריו של רבי יהושע, דאמר שלמה אין פרוסה לא. שרק בפת שלמה מערבים, אבל בפת פרוסה אין מערבים. ולכן כמה שמלן, לכן השמיענו רבי אליעזר שאין הדין כך, אלא בכל מערבים גם בפת פרוסה. ובבארת הגמרא את הטעם מדוע לרבי יהושע צריך לערב דווקא בפת שלמה. שואלת הגמרא ופרוסה מה הייתה מלא, מה הטעם שאמר רבי יהושע שאין מערבים בפת פרוסה. משיבה הגמרא אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי בשמו של רבי משום איבה. אם יוכלו לערב בפת פרוסה וייתן אחד פרוסה ואחד שלמה יבואו לידי מחלוקת. מי שנתן פת שלמה יבוא לידי מחלוקת עם מי שנתן פת פרוסה. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרב אשי, שאל רב אחא בנו של רבא את רב אשי, ערבו כולם בפרוסות מהו? אם נתנו כל בני החצר פרוסות לעירוב שבאופן זה לא יבואו לידי איבה, מה הדין? אמר לי, השיב לו רב אשי שגם באופן זה לא מועיל לעירוב, משום שחששו חכמים שמה יחזור הדבר לקלקולו, שמתוך שיורגלו לערב בפרוסה יבואו ליתן פרוסה גם כשחלק מבני החצר ייתנו פת שלמה ויבואו לידי איבה, משום כך אמרו שלעולם לא יערבו בפרוסה. כותבים הראש והטור שדין זה אינו אלא כשכולם נותנים את חלקם בעירוב, אבל כשאחד מערב בשביל כולם ומזכה להם חלק בפת, יכול לזכות להם גם פרוסה, שכיוון שכשאחד מערב לכולם לא שייך חיבה, באופן זה לא אמרו חכמים שאי אפשר לערב בפרוסה. מביאה הגמרא שש פעמים שגם אם נחסר מהפת עדיין היא נחשבת כשלימה. אמר רבי יוחנן בן שאול, אם נתלה הימנה מהפת כדי חלתה, כשיהיו חלה שצריך להפריש ממנה, שצריך ליטול מעט מכל איסה לתת לכהן, ואם לא יפריש מן האיסה עד שעשה ממנה פת צריך להפריש מהפת, והחלק שהוא מפריש נקרא חלה, ובהמשך יבואר מהו השיעור שצריך להפריש. אז אומר רבי יוחנן בן שאול, אם נתלה ממנה מהפת כדי חלתה כשיעור חלה שצריך להפריש ממנה, שיפריש ממנה חלה אחר האפייה, וכדי דימוע, וכן אם הפת עשויה מחולין שנפלה בהם תרומה, ויש בחולין 100 פעמים כנגד התרומה, ונתן מהפת כשיעור של התרומה שנפל בה, ונתן לכהן, כי בלא זה הפת אסורה כתרומה. ונסביר, נאמר בתרומת מעשר, ראינו מה שצריך להביא להפריש מהמעשר ראשון שהוא מקבל מהישראל לטובת הכהן. נאמר, מכל מתנותיכם תרימו את תרומת השם, את מקדשו ממנו. המילה ממנו מיותרת, ודרשו בספרי על פרשת קורח, שבאה לומר שאם ייפול מה שמרימים ממנו לתוכו, הוא מקדשו. כלומר, שאם תיפול התרומת מעשר שדינה כתרומה לתוך כל הפירות, צריך לנהוג בכל הפירות כאילו הם תרומה. ושיעור של תרומת מעשר הוא אחד ממאה שהוא עשירית מהמעשר, ולמדנו שתרומה שנופלת לחולין אם התרומה היא בשיעור של אחד ממאה מכל מה שיש כאן עכשיו, דהיינו מהחולין והתרומה שנפלה בהם יחד, נאסר הכל כתרומה, ורק אם התרומה פחותה מאחד ממאה מהכל אינה אוסרת. ובמסכת תרומות במשנה נחלקו התנאים, רב לזר סבר שרק אם יש חולין מאה פעמים כנגד התרומה, אין התרומה אוסרת, שכיוון שצריך שיהיה בין הכל מעט יותר ממאה, אמרו שצריך שיהיה שם 101, ורב יהושע אמר שאף אם יש שם 100 ועוד מעט, והתרומה אינה אלא אחד, דהיינו שיש בחולין מעט יותר מ-99 פעמים כנגד התרומה, אין התרומה אוסרת. אז אמר רב יוחנן בן שאול, נתלה אימן המאפת כדי חלטה וכדי דימועה, מערבין לו בה, שכיוון שמה שנחסר ממנה הוא כדי לתקנה, אין זה נחשב שנחסרה. מקשה הגמרא וחיפת שנחסרה כדי חלטה מערבין בה, ותניא הראשונים בברייתא שנחסרה אפת כדי דימועה מערבין לו בה, אבל אם נחסרה כדי חלטה אין מערבין לו בה. תרץ את הגמרא לא קשיא, מה שאמר רבי יוחנן בן שאול שמערבין בפת שנחסרה כדי חלטה מדובר בחלת נחתום, כשניטל מהפת שיעור חלה שצריך להפריש הנחתום האופה שהוא עושה עיסה למוכרה לאחרים שהוא שיעור קטן. מה שאמרה הברייתא שאין מערבין בפת שנחסרה כדי חלטה מדובר בחלת בעל הבית, כשניטל מהפת שיעור חלה שצריך להפריש בעל הבית שעושה עיסה לעצמו שהוא שיעור גדול יותר. ששונה שיעור חלה בין נחתום לבעל הבית, דתנן שנינו במשנה במסכת חלה פרק ב' משנה ז', שיעור חלה, כלומר השיעור הפחות ביותר שצריך שיהיה בכל נתינה לכהן, צריך שלא יפחות מאחד מ-24 מהשיעור שחייב בחלה, שפחות מכך הוא שיעור שאינו ראוי לתנום מתנה. ולכן אמרו חכמים שעושה עיסה לעצמו, אפילו אם הוא עושה עיסה גדולה למשתה בנו לסעודת נישואין של בנו, צריך להפריש אחד מ-24 מהעיסה. אבל נחתום שהוא עושה למכור בשוק, כיוון שדרכו לעשות טיסות גדולות, וכן האישה שעשתה למכור בשוק, אף שהיא לשה זאת בביתה והיא דומה יותר לבעל הבית, צריכים להפריש רק אחד מ-48. דנה הגמרא אם אפשר לערב בפת שנפרסה וחיבר את הפרוסה לפת. אמר רב חיסדא, פת שנפרסה ותפרה בכיסם, חיברה על ידי כיסם ונראית כשלימה, מערבין לא בא. כותב המאירי, שני דברים בא רב חיסדא להשמיענו. אחד, שפת שנפרסה, אף אם הוא נותן את כל הפת ורואים שלא תחסר ממנה כלום, כיוון שנפרסה אין מערבין בה. ועוד דבר השמיענו, שכל שמחברה על ידי כיסם ונראית כשלימה, מערבין בה. מקשה הגמרא והתניא הראשונינו בברייתא, שפת שחיברה על ידי כיסם אין מערבים לו בה. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה, מה שאמרה הברייתא שאין מערבים בו הוא באופן דידיע תפרה, שניכר מקום החיבור של הפרוסה לפת, שניכר שנפרסה וחיברה ואז דינה כפרוסה ואין מערבים בה. מה שאמר רב חיסדא שמערבים בה זה באופן דלא ידיע תפרה, שאין מקום חיבורה ניכר, שנראית כמו שלא נפרסה כלל, שאז דינה כשלימה ומערבים בה. דנה הגמרא על כמה מיני פתים אפשר לערב בהם. אמר רבי זיירא, אמר שמואל בשמו של שמואל, מערבים בפת העשויה מאורז ובפת העשויה מדוחן. אורז ודוחן הם מיני קטניות שדומים למיני דגן שאפשר לעשות מהם פת. כותב רשי במסכת בבא מציעא בדף מ עמוד א', שדוחן דומה לאורז. אמר מרוקווה, לדידי מפרשה למיני דמר שמואל, אני שמעתי משמואל עצמו את הפירוש של הדין הזה, שפת אורז מערבין ובפת דוחן אין מערבין. וביאר רבינו יונתן שפת אורז דרך העולם לאוכלו, ולכן הוא נחשב פת לעניין עירוב, אבל פת דוחן אין דרך העולם לאכול אותו. אמר רב חייא ברבין, אמר רב בשמו של רב, הם מערבין בפת העשויה מהדשים. הדשים הם מין קטניות, מקשה הגמרא, איני, האם כך הוא הדין? והו הרי אי דאביה בשני דמר שמואל, אותה פת של הדשים שעשו בימי שמואל. ובסמוך תביא הגמרא שאמר השם ליחזקאל שיעשה פת שאינה נאכלת אלא בדוחק, ובימי שמואל עשו את הפת הזו כדי לדעת מהו טעמה. כך תוסות בדיבור המתחיל. וסברה הגמרא שהפת שעשו הייתה עשויה רק מהדשים, שאחד המינים שאמר השם ליחזקאל שייתן בפת הוא הדשים. אם כן, הייתה פת של הדשים שעשו בימי שמואל, ושעדיה לכלבה והשליחה שמואל לכלבו ולא אכלה. הרי שאפילו לאכילת כלב לא הייתה ראויה, ואם אינה ראויה לאכילה ודאי אי אפשר לערב בה. תרץ את הגמרא, היא אותה פת שהשליך שמואל לכלב לא הייתה רק עשויה מהדשים, אלא דשאר מינים אביה, הרבה מינים היו מעורבים בה, שפת כזו ודאי אינה נחשבת לפת. דכתיב נאמר בספר יחזקאל פרק ד' פסוק ט', ואתה קח לך חיטין ושעורין ופול, שהוא גם מין קטניות ועדשים ודוחן וכוסמים, ונתת אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם. נאמר ליחזקאל שיעשה סימן לרעב שיבוא על ישראל בזמן המצור של ירושלים, שיקח את כל המינים הללו ויעשה מהם פת, שפת זו אין בני אדם רגילים לאוכלה ורק מחמת רעב אוכלים אותה. רב פאפה אמר, היא אותה פת שהשליך שמואל הכלב, הטעם שלא הייתה ראויה לאכילה, לא משום שהייתה עשויה מהעדשים, אלא משום שצלויה בצועת אדם הווי. כלומר, עפו אותה על גחלים שנעשו מצועת אדם שיפשו אותם ושרפו אותם. כך נאמר ליחזקאל שיעשה, דכתיב, היא בגללי צעת אדם תעוגנה לעיניהם, שתעפה פת זו לעיני בני ישראל בגחלים שנעשו מצועת אדם. ואירת הגמרא את תחילת הפסוק, והיא בגללי צועת אדם, ושואלת מהי, מה הפירוש מה שנאמר ליחזקאל ועוגת שעורים תוכלנה לאותה פת המוזכרת לעיל? פת העשויה על גבי גחלים נקראת עוגה, אומר המצודה ציון. אמר רב חסדא שאמר השם ליחזקאל שיוכלנה לשיעורים, כלומר שלא יאכל ממנה בסובה, אלא יאכל ממנה מעט מעט במשקל, כדרך שאוכלים ברעב. רב פאפה אמר שהשם אמר ליחזקאל שאת הריבתה, את הריבת הפת, את עריכת הפת, יעשה כעריבת שעורים, כדרך שאורחים פת שעורים שאינה חשובה ואין מקפידים לאורחה יפה, אלא עושים אותה מגונה, ולא כעריבת חיטים, ולא כדרך שאורחים פת חיטים שהיא חשובה ומייפים ומתקנים אותה, שתייה, גולה ונאה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף פי א' עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד. המשנה דנה אם אפשר לערב לאדם שלא מדעתו ומתי הוא נחשב לדעתו. אומרת המשנה, נותן אדם, יכול אדם לתת מעל לחנווני שהוא מוכר יין והוא דר עמו במבוי, ולנחתום שהוא מוכר כיכרות והוא דר עמו בחצר, כדי שאם יבואו בני המבוי לקח ממנו יין לעשות שיתוף למבוי, או בני החצר לקח פת לעשות עירוב לחצר, יזכה לו חלק בעירוב תמורת המעה שהוא נותן לו עכשיו. אלו הם דברי רבי אליעזר. ולגבי חנווני שהוא מוכר יין, כותב רש"י, כיוון שיין אפשר לעשות בו רק שיתוף במבוי, והוא נותן מעל לחנווני כדי שיתן חלק בשיתוף בשבילו. לכן פירש רש"י שהוא דר עמו במבוי. אבל לגבי נחתום שהוא מוכר פת והוא נותן לו מעה כדי שיתן חלק בעירובי חצרות בשבילו, פירש רש"י שהוא דר עמו בחצר. ובגמרא מבואר לכמן בדף פי א' עמוד ב' שרבי אליעזר סובר שכדי לקנות עירוב השאירו חכמים את הדין על דין תורה, שנתינת מעות לבד קונה גם בלא משיכה וחל הקניין במעות. והחכמים אומרים, אומרת המשנה, לא זכו לו מעותיו, לא חל הקניין בלא משיכה, וגם אם זיקה לו החנווני על ידי אחר, לא חל העירוב, כיוון שדעת החנווני היא להקנות לו תמורת המעה, ואין המעה קנויה למוכר, שכיוון שיכול המוכר לחזור בו עד שימשוך הלוקח, אין הלוקח סומך על המוכר, ואינו מקנה לו את המעה, ונמצא שהמוכר מערב עבור הלוקח במעה שנתן, אף שאין בדעת הלוקח שיערב לו במעה. והרי זה כמו שאחד מבני החצר נוטל ממנו מעה שלא מדעתו כדי לקנות בעבורו פת לעירוב, ואין מערבים לאדם שלא מדעתו, כמבואר בהמשך המשנה. ומפשטו דברי רש"י, משמע שאם היה מוכר מתכוון להקנות את החלק בעירוב שלא תמורת המעה, היה חל הקניין. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, לא זכו לו מעותיו, שבחינם פירש זאת רש"י. כיוון שאפילו אם היה מתכוון המוכר לזכות לו את העירוב על ידי אחר שלא תמורת המעות, גם כן לא היה חל העירוב, כיוון שהלוקח גילה את דעתו שאינו רוצה לקנות אלא מהחנווני ולא בדרך אחרת. וכיוון שאינו קונה במעה, לא חל העירוב. ממשיכה המשנה בדף פי א' עמוד ב' ואומרת, ומודים חכמים לרבי אליעזר בשער כל האדם שאינם חנוונים ונחתומים שזכו לו מעותיו. כלומר, שאם נתן מעה לחברו שאינו חנווני או נחתום ואמר לו, שחה לי בעירוב תמורת מעה זו, וזיקה לו חברו פת על ידי אחר, חל העירוב. שכיוון שחברו אין דרכו למכור כיכרות, ודאי כשנתן לו את המעה, נתכוון לעשותו שליח להניח עירוב בשבילו, והוא הדין בחנווני או נחתום שעשאם שליחים להניח עבורו עירוב, כמבואר לכמן בגמרא, וסומך עליו שוודאי יניח עבורו עירוב, כי חזקה ששליח עושה שליחותו, ומקנה לו את המעה. וכיוון שהלוקח מקנה לו את המעה, אף שהמוכר מתכוון לזכות לו את הפת רק תמורת המעה, חל הקניין. ולפירוש התוספות שהטעם שבחנווני לא חל העירוב, זה משום שאינו רוצה שיזכה לו את העירוב על ידי אחר, אלא הוא רוצה לזכות בעירוב תמורת המעה. אז הביאור הוא כמו שכתבו הרשב"א והריטב"א בשם הראב"ד, שכשהוא עושה שליח, הוא ממנה אותו כדי שיעשה עבורו כל מה שצריך לעשות בשביל העירוב. והרי זה כמו שאמר לו בפירוש שיהיה שלוחו לזכות לו את העירוב על ידי אחר, וכשמזכה לו את העירוב על ידי אחר, לדעתו הוא. והטעם שאמרו חכמים שבחנווני ונחתום לא חל העירוב, משום שאינו מתכוון לעשותם שליחים להניח עירוב עבורו, אלא מתכוון רק לקנות מהם יין ופת לעירוב, וכיוון שאינו גומר בדעתו להקנות להם את המעה, והם אינם מקנים לו את הפת והיין רק תמורת המעה, לא חל העירוב, שנמצא שהם מקנים לו את העירוב תמורת המעה שלא מדעתו, ואין מערבין לאדם אלא מדעתו. ומבואר בדברי רש"י, שמה שאמרו שאין מערבים אלא מדעתו, היינו דווקא כשנוטל פת משל מישהו מניח בשבילו את העירוב. אבל אם הוא נוטל פת משל עצמו ומזכה אותה לכל בני המבוי, אינו צריך להודיע. והטעם שכשהוא נוטל משלהם צריך להודיע, פירש רש"י, שזה מפני שיש לחשוש שמא הם מקפידים על מה שבחבית זו ואינם רוצים לתיתה לכל בני המבוי. ואם הם מקפידים על כך, אין השיתוף מועיל. כמבואר לעיל בדף ממתת עמוד א' לגבי עירוב, שאם מקפיד אחד מבני החצר שלא יאכלו בני החצר מהפת שנתן לעירוב, לא מועיל העירוב, שאין מועיל העירוב, אלא כשיש שם שותפות נוחה ועריבה. ופירש רש"י, שכיוון שאין מערבים לאדם שלא מדעתו, משום כך בחנווני ונחתום שאינם נותנים את העירוב בשבילו אלא תמורת המעה, והוא אין דעתו להקנות להם את המעה, לא חל העירוב. ואין זה דומה לשאר אדם שעשה אותם שליח, והוא סומך עליהם ודעתו להקנות להם את המעה. ומוסיף רשי, שימשך כבר את הכיכר והניחו אצל החנווני, שיתנו לעירוב עבורו, אז ודאי חל העירוב, שהרי הוא עושה את החנווני שליח לתת את העירוב עבורו. אומרת המשנה, אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים שאין מערבים לאדם אלא מדעתו בעירובי תחומין, שמי שמניחים עבורו את העירוב, אף שהוא מרוויח, שבצד שהניחו עבורו את העירוב יכולו להילך 4,000 אמה, אבל הוא מפסיד בכך שלצדדים האחרים אינו יכול ללכת, במקום המרוחק יותר מ-2,000 אמה ממקום העירוב אי אפשר להפסידו שלא מדעתו. אבל בעירובי חצרות שאינו מפסיד כלום בעשיית העירוב, מערבים לאדם לדעתו ושלא לדעתו. לפי שזכין לאדם שלא בפניו, כלומר אף כשאינו יודע מהזכייה, ואין חווין לאדם שלא בפניו, שאין אדם יכול לעשות שליח לחברו ולעשות עבורו דבר שהוא הפסד עבורו אלא מידיעתו של חברו. ולכן כל שאינו מפסיד בו כלל אפשר לעשות שלא מדעתו, וכל שהוא מפסיד בו אי אפשר לעשות שלא מדעתו. אף שהוא נוטל משלו כדי לערב, כיוון שאינו מפסיד כלום בעירוב, כלומר שאין מקום שהיה מותר לו לטלטל שם ומחמת העירוב הוא נאסר בטלטול, ודאי נוח לו גם כן שיתלו פת משלו כדי לערב. הגמרא תפרש ותביא מחלוקת המוראים אם תנקם החולק על רבי יהודה בדין הזה. ולמה זכין לאדם שלא בפניו? כי דבר שהוא זכות לאדם אנן סעדי, אנחנו עידים בדבר, עומדים את דעתו שהוא רוצה שיזכו עבורו, ולכן אפשר לזכות עבורו גם בלא ידיעתו. כך אומר רשי במסכת חולין בדף פי ג' עמוד א', ובמסכת קידושין בדף מבית עמוד א', מוכיחה הגמרא את הדין הזה ממה שנאמר בספר במדבר, פרק למד א' פסוק חי ונשיא אחד, נשיא אחד ממתת תיקחו לנחול את הארץ, שהנשיא זכה בנחלה בארץ עבור כל בני השבט, ודרש רב מכך שאפשר לזכות לאדם שלא בפניו, שהרי בכל שבט היו גם כן קטנים שאינם יכולים לעשות שליח, ואף על פי כן יכול היה הנשיא לזכות עבורם כיוון שזכות היא להם. ולדברי רשי הדרשה הזו היא גם מסקנת הגמרא שם. אבל הרמב"ן כתב שהארץ הייתה מוחזקת לשבטים קודם שחילקו אותה הנשיאים, וזכיית הנשיאים הייתה רק לגלות מהו חלק של כל אחד. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף פי א' עמוד א' וסיומה בדף פי א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי אליעזר שאמר שהלוקח קונה את היין והכיכר בלא משיכה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה דרבי אליעזר? מה טעמו של רבי אליעזר שאמר שיכול לתת מעה לחנווני כדי שיזכה לו חלק בעירוב? והוא קונה את העירוב תמורת המעה, הלא משך, הרי הוא לא משך את העירוב, ומטלטלין אינם נקנים אלא במשיכה. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבאו, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבאו, הסעור רבי אליעזר לעירוב כארבעה פרקים בשנה, כארבעה זמנים בשנה, שבהם אמרו חכמים שנתינת מעות קונה במטלטלין בלא משיכה. כלומר שבזמנים אלו השאירו חכמים את הדין דאורייתא, שמטלטלין נקנים בכסף, ולא אמרו שמטלטלין נקנים רק במשיכה, כמבואר בהמשך הגמרא. וסבר רבי אליעזר, שאף בעירוב משום תיקון השבת, אמרו חכמים שהמעה קונה בלא משיכה. כדי שיהיה מותר לו לטלטל בחצר ובמבוי בשבת, אמרו שהמעה קונה בלא משיכה. ומבארת הגמרא, מתי אמרו חכמים שמטלטלין נקנים בכסף, ולא דווקא במשיכה? נתנן שנינו במשנה במסכת חולין בדף פי ג' עמוד א', בארבעה פרקים אלו, בארבעה זמנים אלו האמורים במשנה שם, המשנה שם מדברת לגבי הדין שאסור לשחוט בהמה ואימה באותו היום, כמפורש בתורה בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק כוח ושור עושה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אמרה המשנה שישנם ארבעה זמנים בשנה שבהם דרכם של ישראל לעשות סעודות, וסתם מי שקונה בהמה בזמנים אלו קונה אותה כדי לשוחטה באותו היום. ולכן תקנו חכמים שהמוכר בהמה באותם זמנים, אם מחר כבר באותו היום את אימה או ביתה של בהמה זו, יודיע לקונה שמחר את אימה או את ביתה, כדי שהקונה לא ישחטנה באותו היום. וארבעת הזמנים שקובעת המשנה הם ערב שמיני עצרת, ערב יום טוב ראשון של פסח, ערב שבועות וערב ראש השנה. וביארו התוספות דיבור המתחיל בארבעה, שבכל ערב יום טוב היו מרבים לשחוט. ורק בערב יום טוב ראשון של סוכות לא היו מרבים לשחוט לפי שהיו טרודים בהכנת הסוכה והלולב. ובמסכת עבודה זרה בדף ה' עמוד ב' מפרשים התוספות באופן אחר, שכל אחד מהזמנים הללו היה בו טעם מיוחד שמשום כך הרבו לשחוט בו. בערב שמיני עצרת היו מרבים לשחוט לצורך שמיני עצרת, כיוון ששמיני עצרת הוא יום טוב בפני עצמו, ולא שייך לימי הרגל שהיו לפניו, אז תקנו שירבו בו בסעודה. ערב יום טוב ראשון של פסח היו מרבים לשחוט לצורך יום טוב של פסח, משום שהוא יום גאולה, שבו יצאו מעבדות לחירות והיו מרבים בו בסעודה. בערב חג השבועות היו מרבים לשחוט לצורך שבועות, משום ששבועות הוא זמן מתן תורה והיו מרבים בו בסעודה. כמבואר במסכת פסחים בדף סמכת עמוד ב', שבשבועות כולם מודים שצריך לכם, ולא רק להשם. ובערב ראש השנה היו מרבים לשחוט לצורך ראש השנה, שהיו מרבים בסעודה בראש השנה לסימן טוב. כמבואר במסכת כריתות בדבב עמוד א', שעושים כמה עניינים לסימן טוב בראש השנה, והוסיפה המשנה שבגליל היה דין זה נוהג גם בערב יום הכיפורים שהיו מרבים בו בסעודה, כיוון שיש מצווה לאכול בערב יום הכיפורים. ומבארים בתוספות הראש שלא היה הדין כך בערב יום הכיפורים רק בגליל, משום שבשאר המקומות לא היו מרבים בשחיטת בהמות, אלא היו מרבים בשאר תפנוקים, בעופות ובדגים. ורק בגליל היו מרבים בשחיטת בהמות. ועכשיו מביאה המשנה דין נוסף שאמרו בארבעה זמנים אלו. והטעם שנקטה המשנה פרקים ולא ימים, את המילה פרקים ולא ימים, מבאר התפארת יעקב, שכיוון שכשחל יום טוב ביום ראשון היו קונים את הבהמות בערב שבת, לא היה דין זה ביום קבוע, ומשום כך לא יכלה המשנה לומר ארבעה ימים. אז אם כן, מבארת הגמרא מתי אמרו חכמים שמטלטלין נקנים בכסף. דתנן שנינו במשנה במסכת חולין בארבעה פרקים אלו, משחיתין את הטבח, מחייבים את השוחט לשחוט בעל כורחו, שאם נתן הלוקח לשוחט מעות בערב יום טוב, כופים אותו לשחוט את הבהמה בערב יום טוב, ואפילו אם השור שווה 1,000 דינר, ואין לה לוקח חלק בשור אלא דינר אחד, דהיינו שלא נתן הלוקח לטבח קודם יום טוב אלא דינר אחד, ודין זהו אפילו אם אין לטבח קונים לשאר הבשר. אומר האגרות משה, שאם יודעים בבירור שאין לטבח לוקחים לשאר השור, אין כופים אותו לשחוט את כל השור, שהרי בממון הולכים אחר עומדן הברורה. וכאן יש עומדן הברורה שאין המוכר מוכר שור ששווה 1,000 דינר, כשאין לו לוקח רק לדינר אחד. וודאי דעתו היא שאם לא היו לוקחים לכל בשר השור, אינו מוכר לו. ואף הלוקח אינו סובר שיפסיד המוכר בשביל הדינר שנותן לו שור של שווה 1,000 דינר. אלא הטעם שאנו כופים אותו לשחוט, משום שאנחנו חוששים שבאמת יש לו קונים לכל השור, אלא שאינו רוצה לשחוט מחמת שנתייקרו השברים או מחמת איזה טעם אחר, ומשום כך כופים אותו לשחוט. אז אם כן, בארבעה פרקים אלו האמורים במשנה שם במסכת חולין, משחיתין את הטבח, מחייבים את הטבח, את השוחט, לשחוט בעל כורחו, ואפילו אם השור שווה 1,000 דינר ואין לה לוקח, אין לה קונה חלק בשור אלא דינר אחד, כופים אותו את השוחט לשחוט, כדי לתת לה לוקח בשר בדינר, שהלוקח נחשב כבעלים על החלק ששילם עבורו. לפיכך, כיוון שהוא נחשב כבעלים על חלק בשור, אם מת השור קודם ששחטו, מת גם ללוקח, דהיינו שהלוקח מפסיד את הדינר שנתן לטבח. ומבררת הגמרא את הטעם בדין הזה ושואלת, מדוע אם מת השור אנחנו אומרים שמת גם ללוקח ומפסיד הלוקח את הדינר שנתן למוכר? והוא הרי לא משך הלוקח את השור, ואם כן לא קנה עדיין את הבשר, שהרי מטלטלין אינם נקנים ללוקח בכסף, אלא במשיכה. תרץ את הגמרא, אמר אבונה, בשם משך. המשנה מדברת כשמשך את השור מערב יום טוב, ומשום כך זכה בחלק מהשור כפי המעות שנתן הטבח, ומשום כך אם מת השור הפסיד את מעותיו. מקשה הגמרא, יחי, אם כן כשמדובר, כשמשך, אימא סיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה שאמרה, שבשאר ימות השנה, חוץ מארבעה פרקים אלו, אינו כן. אין מחייבים את המוכר לשחוט את השור כדי ליתן ללוקח בשר תמורת הדינר שנתן לו, אלא יכול המוכר להחזיר לו את הדינר שנתן לו, ואין זה נחשב שכבר קנה הלוקח חלק בשור. ולפיכך אם מת השור קודם ששחטו, מת רק למוכר, שלא הפסיד הלוקח כלום, וצריך המוכר להחזיר לו את הדינר שנתן לו. אם המשנה מדברת כשמשך, אמי, מדוע אין הלוקח מפסיד במיטת השור והמשך, והרי הוא משך את השור וקנה בו חלק תמורת הדינר? תרץ את הגמרא, אמר רבי שמואל בר יצחק, לעולם באמת המשנה מדברת באופן שלא משך את השור, ואחר במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר? כשזיקה לו הטבח ללוקח על ידי אחר, דהיינו שמסר את השור לאדם אחר ואמר לו שיזכה בחלק ממנו בשביל הלוקח, ולא מינה הלוקח את האדם שזוכה עבורו להיות שליח כדי שיזכה עבורו. כי אם היה עושה הוא שליח, כיוון שגילה בדעתו שהוא רוצה שיזכה עבורו, אז גם בשאר ימות השנה זכה בחלק מן השור. ולכן אומרת הגמרא, בארבעה פרקים אלו דזכות הוא לו לקונה להוציא מעות כדי לקנות בשר, שכולם רגילים לקנות אז בשר, ואף הוא צריך לקנות בשר, יכול אחר לזכות עבורו בחלק מהשור, כיוון שזכים לו לאדם שלו בפניו ולא ידיעתו. אבל בשאר ימות השנה דחוב הוא לו להוציא הוצאות כדי לקנות בשר, אין אחר יכול לזכות עבורו בשור, כיוון שאין חבין לו אלא בפניו, שאין אדם יכול לעשות שליח לחברו להפסידו אלא מידיעתו. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף, ורב אילה אמר רבי יוחנן, רב אילה אמר בשמו של רבי יוחנן, שהטעם שבזמנים אלו קופים את הטבח לשחוט, ואם את השור הפסידה לוקח את הדינר שנתן, זה מפני שבארבעה פרקים אלו העמידו חכמים את דבריהם על דברי תורה. כלומר, שאף שאמרו חכמים שכל המטלטלין לא ייקנו בכסף, אלא במשיכה, בזמנים אלו הותירו חכמים שיהיה בהם הדין כדין תורה שמעות קונות. והרמב״ם כותב בהלכות מכירה פרק ת' הלכה ז', שהטעם שבזמנים אלו העמידו חכמים את הדין על דין תורה, ואמרו שהבשר נקנה במעות, משום שבזמנים אלו כל העם צריכים לבשר. המאירי ביאר שמשום כבודם של ימים אלו רצו חכמים שיהיה לכל אחד בשר, ומשום כך תקנו שיקנו המעות, כדי שיוכל הלוקח לקוף את המוכר לשחוט את השור. כותב התפארת יעקב שאף שתקנה זו נעשתה לטובת הלוקח, מכל מקום אם מת השור הפסיד הלוקח שלא רצו לעשות תקנה שתמיד יפסיד המוכר. אם כן כאמור מדין תורה מטלטלי נקנים בכסף, ובאו חכמים ותקנו שמטלטלי לא יקנו בכסף אלא במשיכה. לאמר רבי יוחנן במסכת בבא מציע בדף ממזיין עמוד ב' דבר תורה מדין התורה מעות קונות כל המטלטלי נקנים בקניין כסף, שמשנתן הקונה את המעות אין המוכר והקונה יכולים לחזור בהם. שם במסכת בבא מציע בדף ממזיין עמוד ב' חולקים רבי יוחנן וריש לקיש איזה קניין מועיל במטלטלי מדאורייתא. רבי יוחנן אמר קניין כסף וריש לקיש אמר קניין משיכה. טעמו של ריש לקיש מבואר שם בגמרא שדרש ממה שנאמר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך. דרש ריש לקיש קנו מיד מלמד שהקניין נעשה על ידי שהוא נוטל את הדבר הנקנה מיד המוכר דהיינו משיכה. אבל רבי יוחנן לא מבאר בגמרא מניין לנו שמדין תורה מטלטלי נקנים בכסף. וכותב רשי כאן שרבי יוחנן למד זאת ממה שנאמר במי שפודה הקדש ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו, שההקדש עובר לרשות הפודה אותו בנתינת הכסף. ולמד רבי יוחנן קל וחומר שאם מהקדש קונים בכסף, מהדיות ודאי שקונים בכסף. אז אמר רבי יוחנן דבר תורה מדין התורה מעות קונות כל המטלטלין נקנים בקניין כסף, שמשנתן לוקח את המעות אין המוכר והלוקח יכולים לחזור בהם מן העסקה. ומפני מה אמרו חכמים שרק משיכה קונה במטלטלין? גזירה שמא לאחר שייתן הלוקח את המעות בעוד שהדבר הנקנה יהיה עדיין בביתו של המוכר טיפול שם דליקה ויאמר לו המוכר ללוקח נשרפו חיתיך שקנית ממני ושילמת עליהם מעות, נשרפו הם בעלייה שלי ולא יתרח המוכר להצילם כיוון שהם שייכים כבר ללוקח ואין המוכר מפסיד בשריפתם. משום כך תקנו חכמים שעד שלא ימשוך את הסחורה יוכל הלוקח לחזור בו, כדי שאם טיפול דליקה יתרח המוכר להצילם כדי שלא יחזור בו הלוקח. ובארבעה פרקים אילו, בארבעה זמנים בשנה, אמרו חכמים שקונים את בשר השור במעות כדין תורה. ומה שאמר רבא בר אבא הוא, שרבי אליעזר סובר שעשו את הדין בעירוב כדין ארבעה פרקים, היינו כדברי רבי יוחנן שפירש, שבארבעה פרקים אילו אמרו חכמים שמטלטלין נקנים בכסף, שסבר רבי אליעזר, שמשום תיקון השבת שיוכל לטלטל בחצר, לכן אף בעירוב העמידו חכמים דבריהם על דין תורה ואמרו שמעות קונות בלי משיכה. אבל חכמים החולקים על רבי אליעזר סוברים שאף עירוב אינו נקנה אלא במשיכה. אומרת הגמרא שנינו במשנה ומודים חכמים לרבי אליעזר בשער כל האדם שזכו לו מעותיו. ואומרת הגמרא מתי מודים חכמים שזכו לו מעותיו? מן שער כל אדם? מי הם שער כל אדם שבהם מודים חכמים שזכה בעירוב גם כשנתן מעה ולא משך? משיבה הגמרא אמר רב בעל הבית, כלומר כל אדם שאינו נחתום או חנווני שאינו רגיל למכור כיכרות או יין שנתן לו חברו מעה ואמר לו שחל לי בכיכר לעירוב וביין לשיתוף, אז כיוון שאינו רגיל למכור כיכרות או יין, ודאי כשנתן לו את המעה נתכוון לעשותו שליח להניח עבורו עירוב, וכיוון שחזקה היא ששליח עושה שליחותו, סומך הוא על בעל הבית הזה, שוודאי יניח עירוב עבורו, וכיוון שהוא סומך עליו, גומר בדעתו להקנות לו את המעה תמורת הפת של העירוב. וכן אמר שמואל, כך סבר גם שמואל, ששאר כל אדם היינו בעל הבית. אמר שמואל בביור דברי המשנה, לא שאנו לא נשנה הדין הזה שנותן מעה אינו זוכה בעירוב, אלא בנותן לנחתום. אבל בעל הבית שנתן לו חברו מעה ואמר לו שיזכה עבורו בעירוב, קונה חברו את העירוב. ומביאה הגמרא כמה פרטי דינים שאמר שמואל בדעת חכמים. ואמר שמואל ועוד אמר שמואל, לא שאנו לא נשנה דין זה שנותן מעה לחנווני או לנחתום אינו זוכה בעירוב, אלא כשנתן להם מעה. אבל אם נתן להם כלי, כלומר שקנה את הכיכר או היין בקניין חליפין, אז הוא קונה את העירוב ויכול לחנווני או לנחתום לערב לו בכיכר או ביין שלקח ממנו. מה זה קניין חליפין? שקונה הלוקח את הדבר הנקנה תמורת כלי שהוא נותן למוכר. ובשעה שהמוכר קונה את הכלי, קונה הלוקח את המקח. וגם כאן, כשהחנווני או הנחתום קונה את הכלי שהלוקח נותן לו, קונה הלוקח את הכיכר והיין. ואף שלדעת רבי יוחנן חכמים ביטלו לקניין כסף במטלטלין ואמרו שמטלטלין ניקנו רק במשיכה, משום שמה יאמר המוכר ללוקח, נשרפו חיתיך בעלייה, מכל מקום לא אמרו שלא, יקנו מטלטלין בקניין חליפין. ומבארים התוספות שם במסכת בבא מציע, בדיבור המתחיל שמע מינה בדף ממבב, שכיוון שבקניין חליפין עדיין לא קיבל המוכר את המעות שצריך הלוקח ליתן לו תמורת המקח, שהלוקח נתן לו רק איזה כלי לעשות בו קניין, אבל לא נתן לו כלי שישמש כתשלום עבור המחירה, אין לחשוש שלא יתרח המוכר להציל את המקח, כיוון שהוא חושש שלא ייתן לו הלוקח את המעות. אומרת הגמרא ואמר שמואל ועוד אמר שמואל לא שנו לא נשנה דין זה שהנותן מעה לחנווני או לנחתום אינו זוכה בעירוב אלא דאמר לו כשאמר הלוקח לחנווני או לנחתום בלשון שחלי שאמירה זו כוללת רק בקשה שיקנה לו כיכר או יין תמורת המעה אבל לא אמר לו בזה שייתן את הכיכר או היין לעירוב בשבילו ומכל מקום רק בחנווני ונחתום אינו קונה את העירוב באופן זה אבל בשאר אדם כיוון שוודאי כוונתו לעשותם שליחים להניח עירוב עבורו קונה כפי שביארה הגמרא לעיל אבל אומר שמואל, אם אמר לו בלשון ערב לי, שליח שווי, אני אתכוון למנתו שליח להניח עירוב עבורו, וקני, וקנה לו העירוב, כלומר שמתיר לו העירוב לטלטל בשבת. שכיוון שעשהו שליח, סומך הוא עליו שיניח עבורו את העירוב, שחזקה היא ששליח עושה שליחותו, כפי שלמדנו ליל בדפלם בית בית עמוד א', וגומר בדעתו להקנות לו את המאה. וכשמזכה לו החנווני או הנחתום כיכר או יין, נוח לו שיזכה החנווני או הנחתום במאה, ונמצא שהעירוב שהוא מניח לו בממונו, מדעתו הוא. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר רב יהודה, באמת דברים אמורים שאין מערבים לאדם אלא מדעתו בעירובי תחומין, אבל בעירובי חצרות מערבים לאדם לדעתו ושלא לדעתו. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בדין הזה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, הלכה כרב יהודה, ולא עוד ולא כאן בלבד הלכה כמותו, אלא כל מקום ששנה רב יהודה דין בהלכות עירובין הלכה כמותו. אמר לי, שאל רב חנה בגדתה מהעיר בגדת שבבבל לרב יהודה, האם אמר שמואל שהלכה כרבי יהודה אפילו במבוי שניטלו קורותיו או לחייו בשבת, מבוי שאין בו אלא שלוש מחיצות והצד הרביעי פרוץ לגמרי, אסור לטלטל בתוכו עד שיעשו באותו צד פרוץ קורה שעוברת על פתח המבוי מצד לצד, או שיעמידו לחי, היינו התחלה של מחיצה, בין אם עושה אותה בבניין אבנים בין בכל דבר, ואחד מצידי פתח המבוי. ואמר רבי יהודה לקמן בלפצדידה לתעמוד א', שכיוון שהיה המבוי מותר בתחילת השבת, מותר להמשיך ולטלטל בו כל השבת, אף אחר שניטלו קורותיו או לחייו. רב יוסי חולק עליו וסובר שכיוון שעכשיו אין תיקון למבוי, אסור לטלטל בו. האם גם בזה הלכה כרב יהודה? אמר לי, השיב לו רב יהודה, בעירובין אמרתי לך ולא במחיצות. רק שאמר רבי יהודה הלכה בדיני קניית עירוב, אמר שמואל שהלכה כמותו, אבל לא בדיני מחיצות. כלומר, מה שאמר שמואל שבכל מקום ששנה רב יהודה בעירובין הלכה כמותו, אין הכוונה לכל מקום במסכת עירובין, אלא רק לכל מקום שדיבר רב יהודה בדיני קניית עירוב, ולא בדיני מחיצות. ומבוי שניטלו קורותיו או לחייו הוא מדיני מחיצות, שבהם לא אמר שמואל שהלכה כרב יהודה. דנה הגמרא עם חכמים ורב יהודה נחלקו בדין של עירוב שלא מדעת. אמר לי, שאל רבך ברי דרבה לרבשי, ממה שאמר שמואל שהלכה כרב יהודה מכלל דפליגי. משמע מזה, שנחלקו רב יהודה וחכמים בדין הזה, ולחכמים גם עירובי חצרות אין מניחים אלא מדעתו של האדם, וקשה. האמר, הרי אמר רב יהושע בן לוי, שכל מקום שאמר רב יהודה הלכה בלשון אי מתי ובלשון במה דברים אמורים במשנתנו, בשישה סדרי משנה, אינו בא אלא לפרש את דברי חכמים, ואם כן במשנתנו שאמר רב יהודה במה דברים אמורים, לא בא רב יהודה לחלוק על דברי חכמים, אלא לפרש את דבריהם. וגם חכמים סוברים שעירובי חצרות מערבים לאדם שלא מדעתו, ורק עירובי תחומין אין מערבים אלא מדעתו. אם כן, מדוע אמר שמואל שהלכה כרב יהודה, שמשמע מכך שחכמים חולקים עליו? קודם שמביאה הגמרא את מה שהשיב רבשי, מקשה הגמרא על דברי רבי יהושע בן לוי. ולא פליגי, וכי לא חולקים רב יהודה וחכמים אם מערבים עירובי חצרות שלא מדעת? והענתנן הראשונים הוא במשנה לאל בדף פי עמוד ב', שאם אחר שהניחו שיתוף למבוי או עירוב לחצר, נתוספו עליהם, על בני המבוי והחצר, עוד אנשים שלא היו שם כשהניחו את העירוב או את השיתוף הראשון, מוסיף על העירוב או על השיתוף הראשון ומזכה את מה שהוא מוסיף לאלו שנתוספו. ואם הוא נוטל משלהם בשביל העירוב או השיתוף, צריך להודיע להם כדי לדעת אם הם רוצים בשיתוף. הרי שסוברת המשנה שם שאין מערבים לאדם אלא מדעתו, ומוכח שחכמים חולקים על רב יהודה בדין הזה. תרץ את הגמרא, התם, שם במשנה מדובר בחצר שעומדת בין שני מבואות והיא פתוחה לשניהם. הוא הדין לבית שעומד בין שתי חצרות ופתוח לשניהם, שאין יודעים עם איזה מבוי רוצה היא להשתתף. ופרשו הראשונים, שאינה יכולה להשתתף אלא עם מבוי אחד, ונמצא ששיתוף זה שמניחים עבורה, אם היא רוצה להשתתף עם בני המבוי השני, חובו לה. ודין זה אינו אלא לדעת רב יהודה לאל בדף ממזיין עמוד א', שסובר שחצר שבין שני מבואות, אם היא מערבת עם שניהם, היא אסורה בשניהם. אבל רבי שמעון שם סובר שחצר הפתוחה לשני מבואות יכולה לערב עם שניהם ולטלטל בשני המבואות, ולדבריו, גם חצר הפתוחה לשני מבואות דינה שווה לחצר שאינה פתוחה אלא למבוא אחד. אז אם כן, המשנה מדברת בחצר שעומדת בין שני מבואות, שבזה גם רב יהודה מודה שאין מערבים לה אלא מדעתה, אבל בחצר שאינה פתוחה אלא למבוא אחד, גם חכמים סוברים שמערבים שלא מדעת החצר. מקשה הגמרא, איך ניתן לומר שהמשנה לאל מדברת בחצר שעומדת בין שני מבואות? והאמר, הרי אמר רב שזיבי, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, זאת אומרת, יש ללמוד מהדין המבואר במשנה, שכשהוא נוטל מהדיירים שנתווספו, שלא היו בתחילה בעירוב, צריך להודיעם, שחלוקים עליו חבריו על רבי יהודה, שאמר במשנתנו שעירובי חצרות מערבים לאדם שלא מדעתו, שבמשנה שם מבואר שגם עירובי חצרות אין מערבים אלא מדעת. אלא ודאי מוכח שנחלקו המוראים בביאור דברי רבי יהודה. של רבי יהושע בן לוי, רבי יהודה בא לפרש את דברי תנא קמא, ולדברי רב חיסדא, רבי יהודה בא לחלוק על דברי תנא קמא. ולדעת רב חיסדא שרב יהודה חולק על משנתנו וסובר שאין צריך להודיעו, כותב הריטב"א, שייתכן לומר שרב יהודה חולק על משנתנו גם בחצר שבין שני מבואות, שסובר רב יהודה שאף שהיא נאסרת במבוי השני, זכות הוא לה שמשתפים אותה במבוי. מביא הריטב"א שיש שפירשו שבחצר שבין שני מבואות, כיוון שאינה יכולה להשתתף אלא עם מבוי אחד, מודה רב יהודה שאין יכולים לשתפה אלא מדעתה. עכשיו חוזרת הגמרא ומביאה את מה הישיב רב אשי לרב אחא ברי דרבה. ונזכר בשאלה של רב אחא ברי דרבה, אם שמואל פסק הלכה כרב יהודה, משמע שחכמים חולקים עליו. והרי אמר רב יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רב יהודה לשון של במה דברים אמורים במשנתנו, בשישה סדרי משנה, אינו בא אלא לפרש את דברי חכמים ולא לחלוק עליהם. אם כן משיב רב אשי לרב אחא ברי דרבה, אלא ויש גורסים פה אמר לי, גברא גברא קרמית, איך אתה מקשה מדברי המורה אחד על דברי המורה אחר? אתה מקשה מדברי רבי יהושע בן לוי על דברי שמואל? הם חולקים בדבר. מר סבר שמואל סובר פליגי, שנחלקו רבי יהודה וחכמים בדין הזה. שמואל סבר כדעת רבי יוחנן, שכשאמר רבי יהודה במה דברים אמורים הוא חולק על דברי תנא קמא, ורק כשהוא אמר אי מתי הוא בא לפרש את דברי תנא קמא. ולדברי שמואל המשנה לאיל, שאמרה שצריך להודיע, מדברת בין בחצר הפתוחה למבוי אחד ובין בחצר הפתוחה לשני מבואות. ולכן שמואל נקט בדבריו הלכה כרב יהודה, כי הוא חולק על תנא קמא. ומר סבר רבי יהושע בן לוי סבר לא פליגי, לא נחלקו רבי יהודה וחכמים בדין הזה, ורבי יהודה בא לפרש את דברי חכמים. חוזרת הגמרא לדון בכלל שאמר רבי יהושע בן לוי. גופה נחזור לעצם דברי רבי יהושע בן לוי ונבהרם. אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה את דבריו בלשון אי מתי ובלשון במה דברים אמורים במשנתנו, בשישה סדרי משנה, בשס, אינו בא אלא לפרש דברי חכמים ולא לחלוק עליהם. ורבי יוחנן אמר שכשאמר רבי יהודה לשון אי מתי הוא בא לפרש את דברי חכמים ולא לחלוק עליהם, אבל כשהוא אמר לשון במה דברים אמורים, הוא כן בא לחלוק על דברי חכמים. ואומרים התוספות במסכת סוכה בדף מ' עמוד א', דיבור המתחיל שמה, שאין כוונת רבי יוחנן שבכל מקום שאמר רבי יהודה במה דברים אמורים הוא בא לחלוק על תנא קמא. אלא יש מקומות שאמר רבי יהודה במה דברים אמורים אף שבא לחלוק על דברי תנא קמא, ויש מקומות שאמר רבי יהודה במה דברים אמורים והוא בא לפרש את דברי תנא קמא. מקשה הגמרא בין לדברי רבי יהושע בן לוי ובין לדברי רבי יוחנן ממשנה. מדין תורה גזלן פסול לעדות. נאמר בתורה, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, שלא תשים רשע לעד. ואל תשים חמאס לעד, וחמאס היינו גזלן. יש שאינם נחשבים גזלנים מדאורייתא, אבל חכמים החשיבו אותם לגזלנים ופסלו אותם לעדות. וכל הפסולים המובאים במשנה שמביאה עכשיו הגמרא, אינם פסולים אלא מדי רבנן. מקשה הגמרא, וכי כשאמר רבי יהודה לשון אי מתי, לפרש שהוא בא לפרש את דברי תנא קמא, והתנן הרי שנינו משנה במסכת סנהדרין בדף כ"ד עמוד ב', ואילו הן הפסולים לעדות. וגם פסולים להיות דיינים. המשחק בקוביה חתיכות של עצם שמשחקים בהם באופן שהמנצח במשחק חברו נותן לו מעות. הוא מלווה בריבית ומפריחי יונים שמפריחים יונים ומתנים. תנאי שמי שתקדם יונתו להגיע למקום מסוים ייתן לו חברו מעות. וסוחרי שביעית העושים סחורה בפירות שביעית. אמר רב יהודה, מתי נפסלים משחק בקוביה ומפריחי יונים בזמן שאין לו לאדם הזה שרוצים לפוסלו אומנות אחרת שהוא עוסק בה? אלא אי. אינו עוסק אלא בקובייה או בהפרחת יונים, שאז הוא פסול משום שאינו עוסק ביישובו של עולם. ורשי מבאר שכיוון שאינם מכירים ובקיאים בתורח וצער בני אדם, אינם חסים על חבריהם מלהפסידם ממון. ובמסכת סנהדרין מפרש רשי שכיוון שאינם עסוקים ביישובו של עולם, אינם בקיאים בטיב משא ומתן וטיב דינים ואינם יראי חטא. אבל אם יש לו אומנות אחרת שלא היא חוץ מלשחק בקובייה ולהפריח יונים, הרי זה קשר לעידות שמחמת הממון שהוא נוטל מחברו כשהוא מנצחו, אינו נפסל לעדות שמותר לו ליטול ממון זה, כיוון שהסמכת, כלומר, זו התחייבות שאדם מתחייב ותולה אותה באיזה דבר, והוא סומך על כך שבסוף לא יתחייב בה. והסמכת קונה. התחייבות שאדם מקבל על עצמו על צד הספק שהוא תולה את ההתחייבות בדבר אחר, נקראת הסמכת. וסוברים חכמים שכיוון שאינו גומר בדעתו להתחייב בדבר הזה, אלא הוא סובר שלא יתקיים התנאי שיתנו שיתחייב. אם יתקיים, אין כאן גמירות דעת לקניין ולא חלה ההתחייבות. ורבי יהודה סבר שהסמכת קניה, הסמכת קונה. ואף שהוא סומך בדעתו שלא יתחייב, כיוון שסובר שהוא ינצח את חברו, חלה ההתחייבות. ותני עלה בברייתא ושנינו בברייתא שבא לפרש את דברי המשנה, והחכמים אומרים, בין שאין לו אומנות אלא אי, ובין שיש לו אומנות שלא אי, הרי זה פסול משום שהסמכת אינה קונה. ואינו קונה את המעות, ונמצא שהוא נוטל מעות שאינן שלו. הנה מוכח שחכמים חולקים על רבי יהודה בדין הזה וסוברים שאף מי שיש לו אומנות אחרת פסול. ואף על פי שבא רבי יהודה לחלוק על דברי חכמים, אמר את דבריו בלשוני מתי. אז למה אמרת שמתי שרבי יהודה אומר את דבריו בלשון אי מתי הוא רק בא לפרש את דברי חכמים ולא לחלוק עליהם? תרץ את הגמרא, באמת רבי יהודה בא לפרש את דברי חכמים, והיא אותה הברייתא שאמרה שאף כשיש להם אומנות אחרת פסולים הם לעדות, אינה דעת חכמים שבמשנה אלא בשיטתו דרבי יהודה אמר רבי טרפוני. זוהי שיטתו של רבי טרפון, כמו שאמר רבי יהודה בשמו, שהוא סובר שהסמכתא אינה קונה. דתניא, שנינו בברייתא שניים שהיו יושבים וראו אדם אחד בא, והתווכחו היושבים האם האדם הבא הוא נזיר. ואמר אחד היושבים, הריני נזיר אם יתברר כדבריי שאדם זה נזיר הוא. והשני אמר, הריני נזיר אם יתברר כדבריי שאדם זה אינו נזיר. ושניהם אמרו כן מספק, שאינם יודעים בבירור אם הוא נזיר או לא. ואמר רבי יהודה משום רבי טרפון, לעולם, אף לאחר שנתברר כדברי אחד מהם, אין אחד מהם נזיר, אף לא מי שנתברר כדבריו, לפי שאין נזירות אלא להפלאה, לא חל הנזירות, אלא כשהוא מקבל אותה עליו בפירוש ובבירור. אבל אם הוא מקבלה על הספק, לא חל הנזירות. על מה מוכח שסובר רבי טרפון, שכיוון דמספק עלי, כיוון שמסופק הוא באדם שמגיע מולו, אי נזיר, אי לא נזירו, האם הוא נזיר או לא, לא משעבד נפשי, אינו מחייב את עצמו בנזירות על הספק. ואף שהדבר שבו הוא תולט ההתחייבות בנזירות אינו בידו, לא אמר רבי טרפון שמחמת הספק הוא גומר בדעתו להתחייב, כך מסביר רש"י במסכת סנהדרין. החנמי גם כאן במשחק בקובייה, כיוון דלא ידע איקני לא קני, כיוון שאינו יודע אם ינצח או לא ינצח, לא גמר ומקנה, אינו גומר בדעתו להתחייב לתת לחברו את המעות. ולעולם, כשאמר רבי יהודה בלשון נעימתי, הוא לא בא לחלוק על דברי חכמים. ודעת חכמים שבברייתא שאמרו אסמכתא אינה קונה, אינה דעת חכמים שבמשנה, אלא זה דעתו של רבי טרפון שסובר שאסמכתא אינה קונה. אדרן על החלון, אדרן על החלון, אדרן על החלון, בלי נדר סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית. את הפרק השביעי במסכת העירובין, פרק שמסתיים בדף פי בית עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, וקוראים את המשנה הפותחת את הפרק השמיני במסכת העירובין, פרק ששמו כיצד משתתפין. אומרת המשנה, כיצד משתתפין בתחומין, מניח את החבית, ואומר הרי זה לכל בני עירי, לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה, וכל שקיבל עליו מבעוד יום, מותר, מי שתחשך, אסור, שאין מערבין מי שתחשך. זוהי המשנה הפותחת את הפרק השמיני במסכת העירובין. כאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף פי א' במסכת העירובין, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה על דף פי א', האם מערבים בפרוסה ומדוע? שאלה שנייה, באיזה אופן ודאי מותר לערב בכיכר שאינה שלימה? שאלה שלישית, האם יכול אדם לתת מעל החנווני כדי שיזכה לו בעירוב ומדוע? שאלה רביעית, מה המיוחד בדלת פרקים הללו בשנה שבהם מכריחים את הטבח לשחוט כדי ליתן בשר למי ששילם לו? שאלה חמישית, מה עם דלת הפרקים הללו? השאלה האחרונה, מדוע משחק בקובייה הפסול לעדות? עם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, י' בחשוון תשפ"א, יום פטירתה של רחל אמנו. זכותה ענקית תגן עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף פי א' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי י"ב בחשוון תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת לך לך, וכדרכנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים נלמד שני דפים, דפים פי ב' ופי ג' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.